שלום, אנחנו בתוכניתנו פרשת השבוע, ואיתנו הרב לייטמן, שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום משה אדמוני.
שלום.
ואנחנו בפרשת ואתחנן, פרשה שבתחילתה מסיים משה את הנאום שהתחיל בפרשה הקודמת. משה מבקש מהבורא להיכנס לארץ ישראל, אבל הבורא אומר לו שמותר לו רק לעלות אל ראש ההר ולראות את הארץ מרחוק. הבורא מצווה את משה להעביר את ההנהגה ליהושע בן נון. ובסיום מובא הציווי של שמירת תורה ומצוות וזכירת הר סיני, כאשר במידה ולא ישמרו את התורה ומצוות, יחויבו עם ישראל בגלות. ואז מוזכר הפסוק הידוע, אתה הראית לדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו, ובפעם הראשונה מוזכר מושג התשובה. משה גם מבדיל שלושה ערי מקלט בעבר הירדן המזרחי, ופותח בנאום שני, שבתחילתו יש חזרה על עשרת הדיברות, ובהמשך מובאת הפרשה אולי המפורסמת והידועה ביותר בתורה, שמע ישראל, שפותחת בפסוקים, בפסוק המפורסם, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, ובסיום ישנה אזהרה בדבר השמדת עבודת אלילים בארץ ישראל. רב לייטמן, יש פה הרבה נושאים, אבל אני חושב שככה...
נושא אחד.
שמע ישראל, כן?
לא, לא, השם אחד. שמה ישראל זה יוצא מזה שכדאי לשמוע לכל אחד ולכולנו יחד, אבל לשמוע על זה שהשם אחד, והשם אחד זה באמת אצלנו בחיים שלנו הם כאלה מבולבלים ומחולקים להרבה מאוד תחומים וכיוונים, שאנחנו כאלו לא מסודרים, לא יודעים בדיוק מהי המטרה הנכונה ואיך לסדר את עצמנו לעומתה. אז אצלנו זה בעיה. ולכן שמע ישראל, זאת אומרת, כל אחד שישמע שהשם, אלוקינו השם אחד, שיש רק אני הראשון, אני האחרון, שיש רק כוח אחד שהוא משפיע עלינו, מנהל אותנו, ואין זולתו. שבעצם האדם צריך, אם הוא רוצה נכון לראות את המציאות, הוא צריך להבין שכל החיים הם מבולבלים, כדי שדווקא אנחנו מתוך כל המורות החיים שאנחנו עוברים, וזה מה שמשה רוצה להגיד, שתדעו שאתם צריכים לחפש ולמצוא את הבורא מתוך כל ההסתרות שלו, שהוא מסדר לנו. למה? כי על ידי שאתם תחפשו אותו בכל מיני מצבים, מכל מיני מקרים, אתם על ידי זה תרחישו בדרך רגש ושכל, תבנו את עצמכם כך שאתם באמת תגלו את המנהיג אחד, ההנהגה גלובלית, ושאין עוד מלבדו, ואתם תהיו בהתאם לזה. כי המשפט הזה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, מדבר על זה שכשאתה משיג את זה, אתה מגיע לתיקון השלם שלך. כי אתה נעשה כמוהו. אחד מקבל אחד, כמו שאומר זוהר. ובספר הזוהר מדבר על זה הרבה, שאין עוד מלבדו, זה נקרא שאין מקרים אצלנו בחיים שאנחנו יכולים לקשור אותם לאיזשהו גורם זר, חוץ מהבורא, אפילו לעצמנו. שאם אני עושה משהו, אז זה בא ממנו, ואני לא עושה כלום. אם אני כאילו עשיתי משהו, ויצא משהו מתוך זה כתוצאה, זה גם כן לא אני, אלא גם כן הבורא. אז איפה האדם? אז בכלל נעלם כביכול מציאות האדם. מושג העצמאי, הקיים, הנברא, כן? וכאן אנחנו צריכים להבין מהי האמרה הזאת, השם אלוקינו, השם אחד. אם ככה זה מבטל אותנו, או שאנחנו בכל זאת באיזושהי צורה קיימים, או שבכלל לא. אם יש לנו שליטה אחת, שליט אחד, במוח ולב, שברא אותנו ומנהל אותנו, אז כל מה שקורה, זה קורה מעליי, לפניי. ואני בזה סך הכל התוצאה, וגם כן מה שאני רואה ומרגיש, ומה שאני יכול לראות ולהרגיש, ואיך שאני מרגיש ואיך שאני רואה, זה לא אני עצמאי, זה הכל מוקרן והכל נעשה, ומה שאני עכשיו אומר ועושה פעולות עם הידיים ומדבר, זה הכל גם כן איזושהי מכונה שמבצעת את הדברים האלה, וגם כן מה שהיא חושבת שזה היא עושה ומבצעת, מפני שככה תכננו אותה ומנהלים אותה, גם זה הבורא. אז איפה באמת נקודה שנקראת האדם? וכאן אנחנו לכן מגיעים לתורה, שהיא צריכה להסביר לנו מאיזה רגע נעשה האדם. שבתורה כתוב על זה בצורה מאוד, הייתי אומר גם כן אפילו ארמומית. פעמיים קודם כל, ככה נברא האדם, ככה נברא האדם. אחד וכלול משניים. מה זה נקרא שהוא... לא ניכנס לזה, כי זה באמת פרשת בראשית מאוד, מאוד קשה. אבל אצלנו, בחיים שלנו, שאני נולד, ושאני גודל, ושאני מגיע לאיזה גיל, בילד אנחנו מרגישים, נגיד בגיל 4, 5, 6, 7, פתאום אני מתחיל לראות בו משהו, מציאות, לא סתם חיה שאני רגיל עליה, כן? חיה קטנה, הילד הקטן, לפי האינסטינקטים, לפי הכל, פתאום יש לו משהו עצמאי, פתאום מתחיל לדבר מעצמו, פתאום רוצה לעשות משהו, פתאום אומר, אבא, אני רוצה כך וכך. זאת אומרת, יש לו איזה מין עצמאות, וכבר אתה לא יכול להתייחס אליו כמו לחיה קטנה, או למשהו שכבר אדם. אז האדם הזה, אנחנו אומרים, גם בזה אנחנו כולנו בעצם לא בני אדם. אין כאן אישיות ומציאות מיוחדת, כי סך הכל אנחנו רואים שנולד ממישהו, תכונות שלו מהלידה, אחר כך מקבל תוספת מהסביבה, מהבית, מהגן ילדים, בית ספר וכן הלאה. ובסופו של דבר מה שיש בו, יש הכל מה שקיבל או מלידה או מהסביבה. אלה מאיפה עוד? אין עוד מאיפה. זאת אומרת, מה יש לו מעצמו? מעצמו כלום. ומה זה נקרא מעצמו בכלל? אין משהו באדם שזה שלו. זה הכל פעם לא היה קיים, ואחר כך הגיע על ידי איזשהו גורם זר, או רב, או הסביבה, בנוסף, וככה, זו. אם כן, אז איפה כאן בחירה חופשית, שכר ועונש, אדם עצמאי, גם כן אין. זאת אומרת, זה באמת המציאות בינתיים שאנחנו רואים כך בעולם, זה נקרא השם אחד. כן? באמת, אם, כמו שכתוב על כל העולם שלנו, כולם כבהמות נדמו, אז באמת ישנם כאן גופים המשוטטים בעולם שאין להם שום בחירה חופשית, הם נפעלים ב-100%, אין להם שום פעולות שהם עושות בעצמם, זאת אומרת לא עושות לא, בעצמם לא טוב ולא רע, ואז לא מגיע להם לא שכר ולא עונש, אלה הכל ככה סך הכל תיאטרון, כן? סך הכל זה איזה מין מחשב שבו מתרחשים כל מיני דברים. אין עדיין מציאות שישנם אנשים עם בחירה חופשית שהם נמצאים מחוץ לשליטת הבורא. זאת הנקודה. שאדם עצמאי, בר, בריאה, זה נקרא להיות מחוץ לבורא. אם הוא מנהל את הכל, אז אני צריך קודם כל, כדי להיות עצמאי ולעשות משהו בצורה עצמאית, לצאת משליטתו. איך עושים זאת? האם זה אפשרי? וכאן אנחנו צריכים כוח התורה דווקא. אתם קרויים אדם ולא אומות העולם. זאת אומרת, צריכים לעלות לדרגה שאתה מקבל בחירה חופשית, שאתה נעשה עצמאי, ואז אפשר לדבר איתך כמו עם מישהו שקיים, ולא נמצא ב-100% בשליטה, ואז מה יש לי, מי אתה? אתה כלום, כמו משהו שקיים, וזהו. לכן השלב הראשון שאדם צריך להבין שהוא מנוהל לגמרי על ידי הכוח העליון. ובזה כך כולנו נולדים וכולנו קיימים. זהו. וזה דבר אחד. ודבר השני, שאם אנחנו רוצים להיות באמת עצמאים, אז אנחנו צריכים להכיר את הבורא, עד כמה שנמצאים תחת השליטה שלו, ולהתחיל לצאת משליטתו. ובמידה שיוצאים משליטתו, שיש לנו בחירה חופשית, אז לדבר מה אנחנו עושים עם זה. ומה אומר הבורא על זה? הוא אומר, בראתי יצר הרע. זאת אומרת, ברגע שאדם מתחיל לעבוד על עצמו כדי לצאת משליטת הבורא, לראות את עצמו עצמאי, לרצות להיות העצמאי, הוא מגלה בו, בתוכו, יצר הרע. זאת אומרת, איזה שליטה עצמית, שהיא הפוכה מהבורא, עומדת מולו, שנקראת פרו, הרשע משהו שבו, ורשע בזה שהכוח הזה עזר, לא רוצה להיות תחת שליטת הבורא. לא רוצה להסכים עמו, לא רוצה להיות דבוק עמו, רוצה להיות עצמאי ממנו. זאת אומרת, ההכרה הזאת שאני נגדו ועומד מולו, זאת ההכרת העצמאות שהיא מתחילה לגדול באדם על ידי לימוד הנכון של חוכמת הקבלה, ואז הוא יקרא בזה האדם. קודם כל האדם בליעל, זאת אומרת האדם ההפוך מהנכון אולי, אבל לפחות אדם. מתחיל מהרע, כמו שכתוב, בראתי יצר הרע. ואז הוא גודל כילד הרע, ולכן כתוב שמלכתחילה שאדם נברא יש לו רק יצר הרע, ואחרי, אם הוא עובד נכון על עצמו, מגיע לו אחרי דרגת י' ג' שזה נקרא בר מצווה, אחרי זה דרגה רוחנית שמתפתח, אז מגיע לו כבר יצר הטוב, והוא יכול לעבוד עם שני הרצונות, ואז לנהל את עצמו, ובמה הוא מתקדם, איך הוא מתקדם. מתגלה לו יצר הרע הקטן, רק על ידי המאור המחזיר למוטף, מתגלה לו הרע, ואז הוא מבין שלהיות מחוץ לשליטת הבורא, לא נפעל כחי, אלא להיות כאדם, זה להיות הפוך מהבורא. ואז הוא משתדל כל הזמן להידמות לבורא בצורת השפעה ואהבת הזולת וחיבור עם הקבוצה, כל האמצעים שלנו, מה שאנחנו עושים, כמו שחוכמת הקבלה מלמדת אותנו, ואז בהתאם לזה מוסיפים לו את הרע, מגלים יותר ויותר ויותר, ואז הוא גודל, גודל כפרו, גודל כרשע. וכל הזמן הרע הזאת שמתגלה, דמות הזאת הרע, הוא כל הזמן רוצה לתקן ולהידמות לבורא, לבנות מעצמו הדומה לבורא. ולכן הדמות הזאת, מה שהולך ומתקן, נקראת האדם, הדומה. אין? ואז כך מתפתח. זאת אומרת, כל הזמן על ידי ההגיעה שלו, שרוצה להתקדם לקראת גילוי הבורא ככוח השפעה שולט האחד, מגלה את עצמו ההפוך, ומתוך ההפקיות דורש תיקונים, ומקבל אז על הדמות הרע כיסוי הטוב, וכך מתקדם יותר ויותר עד שנעשה לגמרי דומה לבורא. ואז נעשה באמת אדם המתוקן.
אפשר פה לשאול משהו?
כן.
כשאתה אומר שהאדם מנסה להידמות לבורא, ובעצם מתגלה לו כמה הוא רע. אבל אם גם מה שמתגלה כמה הוא רע, זה גם בא מאותו בורא, אז מה יש לתקן פה?
רגע.
אז מה יש לתקן? גם זה וגם זה בא ממנו.
אבל אבל בזה שמתגלה לו רע, ובורא מודה בזה, אני בראתי יצר הרע. זאת אומרת, הוא יודע שזה בא מהבורא. הוא יודע שאין עוד מלבדו וזה ברא. אבל יחד עם זה מתגלה לו הבחירה החופשית במה שעכשיו לתת הגיעה, ולדרוש המאור המחזיר למוטף. אז הוא מגיע אל מה שנקרא תורה, תורת אור, כן? שהוא צריך את הכוח העליון הזה שיתקן אותו לטוב. אז בחירה שלנו, או להישאר ברע, או להתקן לטוב, היא הבחירה של האדם.
למה זה בחירה? מי רוצה להיות ברע? אולי נגדיר מה זה רע, אולי נגדיר מה זה רע, ואז נראה איפה הבחירה.
כאן אנחנו פותחים כל התורה, ככה אין יותר מזה. רע זה נקרא אז באדם, אך ורק כל הצורות ותכונות ומחשבות וכוונות שהן הפוכות מהבורא.
למה זה רע? למי זה רע?
אתה צודק, הכל יחסי. שהוא מגלה שדברים האלה הם רעים כלפי המהות כלפי מהות לא שעליונה שולטת, כי השליטה אז אין לך בחירה, אלא כלפי מהות הטובה, השלמה. יש כאן עניין של שלמות, עניין של אמת. יש כאן הרבה הבחנות שהאדם הרגיל הוא לא כל כך מתמצא בזה, ולכן קשה לעבוד איתם. כאילו שנשמע פילוסופיה או משהו, איזה פסיכולוגיה. אלא אנחנו מגלים כוח השולט בהטבע, בפנימיותה, שזה הבורא, התכונת ההשפעה והאהבה, הדאגה לזולת, הדאגה לכל הבריות להביא אותם להשתוות, לאותה הדרגה, לאותו מעמד כמו הבורא, שזה המטרתו, שכולם יהיו כמוהו, וכולם ידעו אותי מקטן גדלם, ידעו, זה נקרא, הגיעו אליי, יהיו כמוני. והאדם שמתחיל לגלות את המטרה הזאת, את הדאגה הזאת, מחשבת הבריאה, כמו מאמא ואבא שדואגים עליו, הוא מתחיל לראות עד כמה שדברים האלה הם עליונים, עד כמה שהם שלמים, עד כמה שהם מנותקים מהרצון האגואיסטי שלו. ואז כלפי זה הוא מודד, ואז הוא מגלה את הבושה, שעוזרת לו לעשות הצמצום על עצמו, כמו שאנחנו לומדים בחומת הקבלה, לעשות את המסך, זאת אומרת, איזשהו מגן לבנות נגד האגו שלו, וכך להתקדם.
יש בכלל שאלה, כי אני חושב על הצופים שלנו, והאמת היא גם עלינו. היום כולם, הרבה מאוד אנשים יסכימו איתך, אין עוד מלבדו. אז אמונת העם, כולם אומרים את הדבר הזה. אולי אפשר לברר מה ההבדל בין מה שהם אומרים, שיש כזה דבר אין עוד מלבדו, שהוא שולט על החיים שלי, לבין מה שאנחנו אומרים, איפה, מה זה הרגשה הזאת שאנחנו מדברים עליה שנקראת בורא? מה זה הרגשה הזאת שהוא מנהל אותי
והכל? אין לאדם ברגיל בעולם שלנו שום הרגשה כזאת, איזה בורא. הכל נסתר. הכל, גם התורה נסתרת, גם הכל. תורת השם תמימה, תמימה זה נקרא שאתה לא יכול לנגוע בה.
אבל הוא לא יודע שזה נסתר. הוא אומר ברוך השם על כל דבר.
מה שאנשים מתארים לעצמם, מה זה נקרא תורה, בורא, ושהוא נמצא איתו בקשר ומתפעל, זה הכל פסיכולוגיה פנימית של האדם, ההתפעלויות שלו מתוך כל מיני התחושות שהוא מרגיש בתוכו, אבל זה, אנחנו הרי יודעים שזה לגמרי לא אמיתי.
אז בגלל זה רוצה...
איפה הגילוי של זה? איפה העבודה הרצינית, ההדדית, בינו לבין כוח עליון, שכמו כמו אני, פנים בפנים איתך עכשיו נמצאים בקשר, כך אנחנו צריכים עוד יותר, הרבה יותר, אנחנו יודעים שדרך כל החושים, דרך מוח וליבה, ככה אנחנו נכנסים בקשר עם העליון. אנחנו לא יכולים, אי אפשר לדרוש את זה מהאדם הרגיל, אין לו חושים לזה. זה כמו שאתה תבקש מהצמח להיות כמו חתול.
זה נכון, אבל מבחינה רגשית שבן אדם כאילו רוצה, אוקיי, להבין על מה מדברת חוכמת הקבלה, הוא רוצה להיכנס, אפילו תלמיד שמתחיל ללמוד. איפה נמצא הדבר הזה מבחינה רגשית מה זה הדבר הזה שנקרא בורא? איך אני בכלל מתחיל את היחסים? איך אני מתחיל לזהות את הדבר הזה? אנחנו מדברים פה על בורא. אני אפילו לא יודע מה זה יצר רע, כי אני לא יודע קודם מה זה בורא.
או, לכן, יש לנו דוגמה כמעמד הר סיני, ששם מדובר, אם אתם הולכים להיות כאיש אחד בלב אחד, בתנועת הערבות, ערבות, לא תנועה אלה...
במהות הדבר.
בתנאי ערבות, ערבות, כן? זהו. אז בצורה כזאת, אם אתם עובדים יחד כדי לחפש אותי, כדי למצוא אותי, כדי לגלות אותי, כוח אחד השולט בלבד בכם, כן? שאתם מתגברים על כל הפירוט, על כל הסיני, לכן זה נקרא הר סיני, שאתם מגלים ביניכם, ואתם כל הזמן מתגברים על הסיני הזאת, נקרא שאתם עולים, לא רק הנקודה הזאת, עולה שלכם שנמצאת עכשיו בהתעוררות שנקרא משה, שמושך אתכם קדימה ומעלה, אלה אתם כולם מגיעים לזה, ותהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, שאתם כולם תעלו. זה כבר לא יהיה הר סיני, זה יהיה הר הבית, שאתם תבנו שם את הכלי המשותף שנקראת בית המקדש. אין? הרצון לקבל שיתקדש, האגו שיתקן, ויהיה ממש מקום לגילוי הבורא. אז, אבל זה בעבודה ביניכם, אתם כך תעשו, ואנחנו רואים איך שפוסעים והולכים ולאט לאט מתקנים את עצמם ב-40 שנות המדבר, מה שנקרא שעולים מתכונות הקבלה לגמרי, כבר לתכונת ההשפעה הראשונה שזה נקרא בינה, להשפיע על מנת להשפיע, זאת אומרת שאני כבר לא רוצה בשום פנים ואופן לעבוד עם אף רצון שמתעורר בי לעצמי, ואחר כך בשלב הבא שנכנסים לארץ ישראל, אז אותם הרצונות שכבר לא רוצים בהם להשתמש לעצמנו, אנחנו מתקנים אותם, זה נקרא כיבוש הארץ, שאנחנו משתמשים בהם בעל מנת להשפיע אחד לשני, לזולת. ואז בונים את הבית המקדש, מה שנקרא.
מבחינה רגשית, אתה יכול להגיד מה זה בורא? מה זה הדבר הזה?
תכונת ההשפעה והאהבה השורה בעולם, ומולידה ומנהלת את הכל. ובורא בנו, בורא, כי זה ניבר מעצמה, מחוץ עלה, בכוונה ברא בנו את הכוח הפירוט, שנקרא האגו, הרצון לקבל, כדי לתת לנו אפשרות ממצב ההפוך להכיר אותו. אותה תכונה או אותו כוח.
אז פה אולי אני רוצה לקרוא...
זה, לכן אין לו דמות ואין לו רק תכונה אחת. השפעה ואהבה. וגם כן זה מתגלה, לא מתגלה כמשהו מחוץ לנו, חס ושלום. כי מחוץ לנו, אז אנחנו צריכים, יכולים לתאר את זה. אלה בתוכנו, רק בתוכנו, ולכן בורא זה נקרא בורא, שאתה לא יכול לגלות אותו מחוץ ממך, אלא רק בהתלבשות בך, שאתה מתקן את עצמך, אותו חלק שאתה מתקן את עצמך, הוא בך נקרא בורא. ואין בורא מחוץ אלי נברא. אז כל הדברים האחרים שאנחנו יכולים ורוצים בדרך כלל ככה לדמיין מחוץ לנו, זה עבודת אלילים. זה נקרא שאתה בונה פסל ודמות. זה שקר גמור. כן.
אני רוצה לקרוא קטע קטן, ואולי להמשיך עם מה שהתחלנו קודם. קטע מספר 2, זה ציטוט מפרשת ואתחנן לזוהר. בואו ראה, כל שאר העמים שבעולם מסר אותם הקדוש ברוך הוא לשרים ממונים השולטים עליהם, וישראל אחז אותם הקדוש ברוך הוא לגורלו ולחלקו להתאחד בהם ממש, ונתן להם התורה הקדושה כדי להתאחד בשמו, ועל כן, ואתם הדבקים בהשם ולא בממונה אחר כשאר העמים. איפה פה מתחיל, התחלת להסביר ואולי עצרנו את
חברה עמים זה אנחנו גם כן, הם לא מתוקנים, הכל נמצא בתוך האדם.
כן.
אם היינו כאן מספרים גם כן על תפיסת המציאות, אבל זה יבלבל לגמרי אנשים.
אז אולי נגיע לאיפה באמת מתחיל האדם? התחלת לדבר על יצר, אדם רוצה להתחבר לבורא,
האדם מתחיל מזה שהוא מגיע פתאום להתעוררות, לדעת מה טעם בחיי, בשביל מה אני חי. ההתעוררות הזאת מגיעה, ואם היא מביאה אותו לקבוצה, איפה שלומדים חומת הקבלה בצורה הנכונה, לא לכל מיני חוטים אדומים, או כל מיני עצות סגולות, פתקים ואיזה מיסטיקות, אלה איפה שלומדים איך להתחבר יחד, כדי לגלות את הבורא בקשר בינינו. זהו. אם הוא מוצא כזאת קבוצה, אז נקרא שאצלו זה, מה שהביא אותו לזה, זה תחילה, זה טיפת זרע. זה עדיין לא אדם, כמו שאצלנו. מאיפה בא אדם? מה יש בו? יש בו משהו מאבא ואמא, משני כוחות. אין? קבלה והשפעה, משני כוחות האלה, או ימין שמאל, מגיע לאדם הרצון הזה. והקדוש ברוך הוא נותן נשמה. הוא נותן התעוררות, התרוממות, ואז מביא את האדם לקבוצה. וכמו שכתוב לנו, הקדוש ברוך הוא שם ידו של אדם על גורל הטוב, והוא אומר כך לך. מה זאת אומרת? שהביאו אותו למקום הנכון, נתן לו ספרים, נתן לו מורה, נתן לו את הסביבה, ושם הוא יכול להתפתח. ואז הוא צריך להרגיש את עצמו, כי באמת שהוא הולך להתפתח כאדם. שלפני זה הוא לא יודע בכלל מי הוא ומה הוא ואיך חי, בשביל מה חי וכלום. אלה כל השאלות האלה, מי אני, מה אני, בשביל מה אני, מה טעם בחיי, מה מטרת החיים, בשביל מה בכלל החיים שקיבלתי וכן הלאה. הוא מתחיל עכשיו לברר.
אבל אז הוא מברר ויודע שגם את השאלות האלה זה בא מעין עוד מלבדו.
נכון.
ואז מה, מה עכשיו העבודה?
העבודה היא לא, העבודה היא כל הזמן הוא משייך לבורא עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר מהחיים שלו, שזה בא ממנו, כן? וגם דרך הסביבה וגם דרך הקודם וכל ההיסטוריה שלו, מה שעבר והכל הכל הכל, וגם כן התכונות שלו והכל, חוץ מנקודה אחת שיש לו הזדמנות עכשיו להתקשר לקבוצה יותר ולהתכופף לפניהם כדי להגיע להזדהות, לאיזושהי התקרבות לבורא. וזהו, זה נגד הטבע שלו. בזה דווקא השנאה, התחייה, בזה מגלים את הר סיני. לאט לאט, לא בבת אחת.
זאת אומרת, זה נגד אין עוד מלבדו.
כאן האגו שלו עובד, שהוא חייב להתכופף, הוא חייב לקנות כוחות שדווקא להתחבר איתם, וכאן דווקא מתגלה לו ההפך כל פעם, עד כמה שהוא מזלזל, כמה שהוא שונא, כמה שהוא לא מסוגל. ואז במעמד של שני כוחות האלו נמצא ביניהם, נמצאת הבחירה.
מה זה העבודה הזאת שאדם עושה, שהוא משייך כל דבר שקורה לו בחיים, כל דבר שקרה לו, כמו שאמרנו, לתכונת ההשפעה, לכוח האהבה?
שזה לא אני, אני מתחיל רק מזה לאט לאט, כשהוא מפנה את עצמו קודם כל מכל ההיסטוריה. וזה תקופה ארוכה שכל הזמן באה לך כל מיני אכזבות, כל מיני האשמות, חשבונות, מה עשיתי, איך התנהגתי עם ההורים, עם המורה, עם החברים אולי בעבר, בכלל עם כל החיים שלי, מה עשיתי וכו' וכו'. וזה בא לא מן הסתם. זה דווקא בא כדי שאתה תשייך את זה לבורא. כל הרגעים בחיים, אתה צריך ללקט אותם עכשיו ולהדביק אליו. למה? כי גם בזה אתה עושה את הבחירה. אתה מברר מקום הבחירה. עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר.
סתם אני אומר, זה כוח ההשפעה? מה זה
לא,
ההשפעה?
לא, לא, לא.
בואו נפתח את זה. כי הרבה אנשים אומרים, טוב, זה הגיע מלמעלה, זה הגיע ממנו.
לא, 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 הם לא מרגישים את הנקודה הזאת. סתם אומרים ככה, זה בסדר. הם צריכים להרגיש שעכשיו דווקא יש להם בחירה. לא שהיה קודם, שעכשיו יש להם בחירה לשייך את זה לבורא. ואיפה הם בודקים את עצמם, האם משייכים את זה לבורא, הם עם הדברים האלה שמגיעים עכשיו אליהם, דברים הכי לא נעימים, שיקרתי, גנבתי, עשיתי רע למישהו, זלזלתי במשהו, מגיע אליי בהרגשה מאוד מאוד שורפת כזאת נוראית, אם אני בתוך הבירור שלי עכשיו מגיע למצב שאני משייך את זה לבורא, אז אני נמצא בשלמות. אני מבין שדברים האלה הם מתגלים רק כלפיי, שהם היו צריכים לגלות, שאני בזה לא עשיתי כלום, אני לא הייתי בזה, אני שלם עם מה שהיה. אם אני שלם ב-100% עם מה שהיה, לא סתם מזלזל וברחתי מזה ודחיתי את זה מעצמי. אז זה לא פשוט, זה היסטוריה שלמה. זמן ההכנה, איך שאנחנו עושים את זה, אז נקרא שאדם מתקן את העבר.
ומה עם הדברים שאני גאה בהם? שאני אומר, זה אני עשיתי.
גם את זה, גם את זה, אבל הם פחות בעייתיים.
כי לא מתביישים בהם.
לא, כי כמעט לא מגיעים כאלו. הם מגיעים מההווה, שפתאום נותנים לכם מכשולים בזה שאתה כאילו מצליח.
אז העבודה שלנו זה בעצם כל דבר לא להגיד שזה שייך לי, לטוב ולרע.
להגיד, לגלות.
לגלות, אז... שוב, מה זה הגילו, מה זה הפעולה הזאת שאני משייך? זה לא דבר שאני אומר, זה לא רק דבר שאני חושב. זה פעולה הרבה יותר...
זה גילוי הבורא אתה צריך בזה. שהוא עשה את זה, שהוא ברא את זה, ועכשיו הוא מציג לך את זה. וגם כן כאן מתגלה עניין של הזמן, שזה אשליה, שלא היה עבר, אלא עכשיו זה מתגלה, ואדם כל רגע בריאה חדשה. יש כאן הרבה דברים שהאדם מגלה במכלול, סך הכל שלו, שזה... בסך הכל מסתדר הכל רק בתנאי שכל רגע ורגע הוא מגיע למצב שאין עוד מלבדו.
אבל אותו אדם שנולד כל רגע מחדש, הוא מוחק בלידה שלו את מה שהיה קודם אדם, כי הוא כבר מייחס גם את זה לעודנו.
כל רגע מוחק, ודאי. כל רגע, כי בחירה בדרגה הבאה, זה מה שאתה רוצה להגיד. היא מבטלת את הבחירות שלך הקודמות.
כי גם זה אין עוד מלבדו.
זה נקרא שאני הראשון, נכון? אז מה? אבל באותם הרגעים, אני חשבתי שזה אני ככה. כמו שכל בני אדם עכשיו, שבכל באי עולם, הם חושבים שהם אחראים, שהם עצמאים, שהם קובעים, שהם מחליטים. הם לא מבינים שזה כוח עליון עובד עליהם. הם לא מבינים שאין כאן בכלל אצלם שום בחירה. וגם אנחנו כך כביכול מתייחסים אליהם, ואומרים להם, לא, יש לכם בחירה, אתם צריכים להיות כאלה וכאלה. למה? הכל לפי הדרגה, כמו שאתה מתייחס לילד.
רגע, אז איפה ההתפתחות? יש פה משהו שמצטבר?
התפתחות היא בזה שאתה לכל בריאה, בכל רגע קיומה, איך שהיא מגלה את עצמה, אתה מתייחס אליה בגובה שלה. כמו הבורא אלינו עכשיו, גם כן.
איך, בוא נשאל ככה, מה הקשר בין הפעולה הזאת של הבחירה, של השיוך, של לראות שזה הבורא פועל, ובין אחד המרכיבים המרכזיים בחוכמת הקבלה, שזה הקבוצה, אני והקבוצה, מה הקשר בין...
הקבוצה ובורא אינו אח, אחד, אין הבדל, רק הקבוצה היא מתארת את עצמה לכלפי האדם בצורה כזאת שזה עזר כנגדו. זהו, הבורא שמתגלה כביכול אחר הקבוצה בתוכה, הוא כביכול כוח הטוב ומושך וספק והכל, וקבוצה מתגלה כלבוש עליו הרע ההפוך, והיא בעצם מציגה לאדם עד כמה שהוא הפוך מהבורא, עזר כנגדו ממש. ואז עד כמה שאדם יכול לשייך את עצמו לקבוצה, הקבוצה הופכת להיות כמו בן זוג שלו. זה ממש ככה. שאם אני מתייחד עם הקבוצה הזאת, נעשה איתה כאחד, אז שם בפנים, בינינו, בקשר בינינו, אני מוצא את הבורא. זה נקרא איש ואישה, אני והקבוצה, שכינה בינינו.
אני רוצה לגעת בעוד נקודה, ואולי לקרוא קטע, ואז לשאול את זה, קטע מספר אחד, זה ציטוט מספר הזוהר, פרשת ואתחנן. וכמה עצות יש לאדם בכל דבר, ובשעה שהוא נמצא בתפילה, כל אלו המילים שאדם מוציא מפיו בתפילה היא, כולם עולים למעלה ובוקעים אווירים ורקיעים, עד שמגיעים למקום שמגיעים, ומתעטרות בראש המלך, ועושה מהם עטרה. והרי העמידו החברים, התפילה שמבקש האדם להקדוש ברוך הוא, צריך לכוון שתהיה תפילת תחנונים. מאין לנו זה? ממשה, שכתוב, ואתחנן אל השם, זוהי תפילה טובה.
כל העבודה שלנו זה בהכנעה, כי אנחנו מתוך האגו באים, שכל הזמן מתגלה האגו, אז הוא נותן לנו מצד אחד מצב הפוך הנגד הבורא, מצד אחד, מצד שני נותן לנו סיבה לפנות לבורא. וכאן בדיוק משני הנקודות הללו אנחנו פונים, ויש כאן הכנעה מצד אחד ודרישה מצד השני.
אז מה זה ההתחנן הזאת? על מה בדיוק מתחנן משה? או מה הדבר הזה של תחינה?
גילוי הגדלות הבורא. לא צריכים אנחנו שום דבר. לא גילוי סתם, כי הגילוי סתם. בטח שאני רוצה שיתגלה, שיהיה במובן וברור, ובכוחי, ובשכלי, לעשות כל הדבר. לא. אלה גילוי גדלות תכונת ההשפעה, שהיא תמיד נראית לי נבזית, שפילה, אלה גדלות שלה, שיתגלה, אז אני אוכל להתמודד עם הרע שבראתי יצרה, אומר בורא, ואז בין שני הכוחות האלו, בין תכונת ההשפעה ותכונת הקבלה, אני אמצא את הקף האמצעי, קליפת נוגה, בקיצור שאני אבנה שם את הדמות שלי. דמות שלי, הבורא רוצה שיהיה עצמאי, שאני אהיה בעצמי כלול משתי כוחות הללו, וכמו עם שני מושכות, אני ממש אנהל אותם, בדוגמה להיות כמוהו. זה נקרא שגדלתי ונעשיתי אדם.
זאת אומרת, כמו שהבורא מפעיל את האדם דרך האגו ותכונת ההשפעה, ככה האדם בעצם לוקח את השליטה וגם... כן. ולזה הוא מתחנן, את זה הוא רוצה?
את זה רוצה, בלבד.
למה אנחנו אומרים שבנקודה הזאת...
כי זה לא מבטל, סליחה, כי זה לא מבטל את האני שלו, את העבודה שלו, את המעמד שלו, שהוא רוצה באמת להשפיע כמו הבורא מנקודה עצמאית. כן.
אז למה את הנקודה הזאת בדיוק אנחנו משייכים לאדם ולא לבורא? מה יש שזה ממש בא ממנו, מהאדם?
כי הוא רוצה בזה לשבור את שני כוחות בתוכו, גם כוח קבלה וגם כוח השפעה. הוא רוצה לבנות על האגו שלו כיסוי של הבורא, אבל האגו על הרצון הרע שיהיה כיסוי כטוב.
אבל איך אנחנו אומרים שזה לא בא מהבורא? שני הכוחות האלה, איך יכול להיות משהו שלא בא ממנו?
כי הבקשה עצמה באה מתוך בחירה שלי, מתוך קליפת נוגה, מה שנקרא, מתוך המצב, איפה שזה כוח הטוב וכוח הרע נמצאים השווים. יש כאן עניין מאוד מיוחד. בשתי כוחות האלה, כשהם מנוגדים ונמצאים אחד כלפי השני, ואני מבקש מהבורא, תביא לי כוח השפעה, כי כוח הקבלה שלי, אז הוא מביא לי בדיוק כוח הטוב כנגד כוח הרע, כוח השפעה וכוח קבלה. ואצלי אז נעשית בי הנקודה הניטרלית בין שתי כוחות האלה. זה נקרא... נקודת החזה, נגיד, כן, שליש אמצעי לתפארת, לא שייכת, לא רצון להשפיע שזה הבורא, ולא רצון לקבל שזה הוא ברא וגם נמצא בשליטתו, אלא לא לזה ולא לזה. לגמרי, שם אני ניטרלי, לא שייך לשתי כוחות האלו, שם אני עצמאי.
אז איך אתה בוחר?
אז בוא, עוד רגע, 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 אתה צודק. זאת אומרת, במצב כזה אנחנו נמצאים ככה, זה הקרקע, וכאן זה המגנט, ואני כחתיכת ברזל נמצא ביניהם. לא לזה ולא לזה, מצד אחד. מצד שני, מפני שאני שולט בהרגשת הרצון לקבל ובהרגשת הרצון להשפיע, ואני קובע עכשיו לבורא מה לעשות אליי מנקודה אמצעית, אז אני בעצם במקומו עכשיו שולט ואומר מה אני רוצה לעשות. זה נקרא ניצחוני בניי. שאני עכשיו הקובע, משתמש בשני כוחות שלו, כן? אבל אני המחליט. זה הנקודה שמתוכה האדם גודל. ולאורך כל הדרך, מהעולם הזה עד העולם אינסוף, דרך כל העולמות, חמישה עולמות, אנחנו ככה עולים בקף האמצעי ומונים את עצמנו בקומת האדם.
אז איך מהנקודה הזאת בוחרים, אם הכוחות שווים?
אני בוחר אז להיות דומה לו.
למה?
דווקא מנקודה הזאת, כי אם לא נקודה הזאת, אין לי בחירה. בשבילך נקודה הזאת, זה נקראת שאני לא יכול לבחור בכלום, לא בטוב ולא ברע. כן? כלומר, שיסתכל קדוש ברוך הוא במעשה הרשעים, במעשה הצדיקים, ולא יודעים. נכון, שם בדיוק הנקודה הזאת. זה הנקודה הזאת כשמתגלה כספיקות שלא יודעים בינתיים, ואחר כך מגלים את זה. זה כמו שרבי עקיבא אמר שעד כה אפשר לבוא ואחר כך לא. זה הספיקות שיש לנו בבחירה.
זאת אומרת, אני יכול לבחור באותה מידה שבטוב גם ברע? מאותה נקודה?
אתה נעשה אז חופשי. אז אתה נעשה חופשי, ואז לפניך, אז במה אתה בוחר? הבחירה היא, מושג הבחירה בכלל, הקטגוריה כזאת, הבחירה, איך היא יכולה להיות אם יש לך איזה התחייבות מקודם, שליטה מקודם, עדיפות מקודם, זה חייב להיות ניטרלי לגמרי, שאתה נמצא במאזן הכוחות הטוטלי, כן? השלם. אבל אם אתה נמצא במאזן של כל הכוחות, איך יכול להיות שאתה תבחר במשהו? מה אתה עדיף? בחירה זה מכל מיני אפשרויות, מה אתה עדיף? ואם אתה מעדיף, זאת אומרת, זה כבר מתברר לך.
מסיבה קודמת.
כן, מסיבה קודמת, שזה לכן הנקודת הבחירה היא לא בזה בכלל. שאנחנו מגיעים למצב כזה שאנחנו חופשיים, אבל הבחירה שלנו היא, בוא נגיד, בשטח אנחנו חופשיים, ובוחרים בכיוון, זאת אומרת, במימד, יותר עליון, שזה להידמות לבורא, ובזה אנחנו לגמרי חופשים.
זאת אומרת, אפשר לומר שאנחנו בוחרים בעצם בסביבה, או בזה שתביא אותנו למצב הזה, ושם בתוך הנקודה הזאת...
אנחנו בוחרים בזה שאנחנו רוצים שיתגלה לנו כל הזמן, כולל השליטה שלנו, כולל הבחירה שלנו, אין עוד מלבדו, השם אלוקינו, השם אחד.
לי שאלה.
ובזה אדם לא נעלם, הוא מחזיק את הכלל הזה, הוא קבע את זה, אנחנו בזה נקראים שמקטירים את הבורא עלינו.
שאלה אחרונה, אני חושב, כן. בתוכנית, למה יש לנו את האשליה הזאת שיש לנו בחירה חופשית? למה היא קיימת? היא כאילו מונעת מאיתנו להתקדם.
לא, אנחנו בזה דווקא מתקדמים, כי לשאלה הזאת לא נמצאת בבהמות וחיות. היא נמצאת רק במין האדם שבעולם הזה, ומקדמת אותנו לאדם האדמיתי הרוחני.
אבל אם אני מרגיש שאני בוחר, יש אנשים שישמעו את התוכנית שלנו, יגידו, זה ממש לא אסכים, או איך אתה אומר שאין לי בחירה? למה יש לי את ההשלה שאני בוחר?
אנחנו נגדל יותר ויותר, נתקדם קצת יותר ויותר, ונבין שאין, וכבר הרבה אנשים בחיים שלנו, ובמיוחד המבוגרים, יודעים שכבר... החיים עוברים ואין לי מה לעשות, וזה לא בשליטה שלי, ומה שעברתי הייתי צריך ככה לעשות, וכל החיים האלה כמו חלום, כן? היינו כחולמים, וכן הלאה. אנחנו מגלים את הדברים. בסופו של דבר, אנשים היום מגלים שאין ברירה, וגם כן כל העולם תראה איך שהוא מסתובב ומראה את עצמו. היום הבורא מראה לכולם שאין לנו מה לעשות, שאנחנו חיים, ומי השולט? לא האדם. עם כל הגדלות שלנו, עם כל... אז ככה אנחנו מגלים אותו. ואז אנחנו נדרוש שבכל זאת שיהיה לנו איזושהי נקודה, אחרת אנחנו לגמרי לגמרי לא קיימים. אפס. זה נקודה מאוד מקיבה. עומדת כנגד האגו שלנו, וממנו והלאה אנחנו כן רוצים התפתחות הנכונה.
אם יש דבר בטוח שלנו פה בעולם הזה, אין לנו שליטה עליו, אין לנו בחירה בו, זה הזמן, והזמן פשוט תם, והייתה שיחה מרתקת, פרשת ואתחנן, אז תודה לך הרב לייטמן, ותודה לך משה אדמוני, ונתראה בפרשת השבוע הבא, תודה.
שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום.